שלום לכולם, אנחנו נמצאים בספר יהושע פרק ב' שבו אנחנו נקרא אותו ביחד. זה פרק יפהפה, אחד הדברים היפים בו שהוא משמש כהפטרה של פרשת שלח לך. משה רבנו שלח מרגלים חזרו על הפנים. אגב, יהושע בן נון הוא בעצמו היה אחד המרגלים, הוא וכלב שחזרו נורמליים מכל הסיפור הזה. והנה פה יהושע פרק ב', עוד לא יבש הדיו מסיפור המרגלים הראשון, וכבר יהושע בן נון שולח מרגלים אל יריחו. כן, אז בואו נקרא את זה קצת ושאלות. תוך כדי זה אפשר כמובן לשאול שאלות חופשי. ויש הרבה שאלות. וישלח יהושע בן נון מן השיטים שניים אנשים מרגלים חרש למור. לכו וראו את הארץ ואת יריחו. וילכו ויבואו בית אישה זונה ושמה רחב וישכבו שמה. ויאמר למלך יריחו למור, הנה אנשים באו הנה הלילה מבני ישראל לחפור את הארץ. וישלח מלך יריחו אל רחב, לרחב לאמור, הוציא האנשים הבאים אלייך אשר באו לביתך, כי לחפור את כל הארץ באו. ותיקח האישה את שני האנשים, ותצפנו, ותאמר כן, באו אליי אנשים, ולא ידעתי מאין המה. והיא אשר לסגור בחושך, ואנשים יצאו, לא ידעתי אנה הלכו האנשים. ריטפו מהר אחריהם, כי תסיגום. והיא העלתם הגגה, ותתמנה בפשתי העץ, הרוחות לה על הגג. זאת אומרת, היא ידעה בדיוק לאן הם הלכו. אתה יודע, זה תיאום סיוריאליסטי קצת. אומרת, לא, היא לא יודעת איפה הם, הם הלכו, הם יצאו, ומיד פסוק אחרי זה, בדיוק איפה הם. ואנשים רדפו אחריהם, כדבר רחב, עשו את מה שהיא אמרה להם, ואנשים רדפו אחריהם דרך הירדן על המעברות, והשאר סגרו אחרי כאשר יצאו הרודפים אחריהם. והם בטרם השכבו, והיא עלתה עליהם על הגג. ותאמר אל האנשים, ידעתי כי נתן אדוני לכם את הארץ, וכי נפלה אימתכם עלינו, וכי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם, כי שמענו את אשר הוביש אדוני את מי ים סוף מפניכם, בצאתכם ממצרים, ואשר עשיתם לשני מלכי האמורי אשר בעבר הירדן לסיחון ולעוג אשר החרמתם אותם, ונשמע וימס לבבנו, ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם, כי אדוני אלוהיכם הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. ואתה ישבעו נא לי באדוני, כי עשיתי עמכם חסד, ועשיתם גם אתם עם בית אבי חסד, ונתתם לי אות אמת, והחייתם את אבי ואת אמי ואת אחי ואת אחיותי, ואת כל אשר להם, והצלתם את נפשותנו ממוות. ויאמרו לאנשים, נפשנו תחתיכם למות, אם לא תגידו את דברינו זה, והיה בתת אדוני לנו את הארץ, ועשינו עמה חסד ואמת. ותורידם בחבל בעד החלון, כי ביתה בקיר החומה, ובחומה היא יושבת. ותאמר להם, ההר עליך, ופן יפגעו בכם הרודפים, ונחבטם שם, שמה, שלושת ימים. עד שוב הרודפים, ואחר תלכו לדרככם. ויאמרו אלי האנשים, נקיים אנחנו משבועתך הזה אשר השבעתנו. הנה אנחנו באים בארץ, את תקוות חוט השני הזה תקשרי בחלון אשר הורדתנו בו, ואת אביך ואת אמך ואת אחייך ואת כל בית אביך תאספי אלייך הביתה. והיה כל אשר יצא מדלתי ביתך החוצה דמו בראשו, ואנחנו נקיים. וכל אשר יהיה איתך בבית דמו בראשנו אם יד תהיה בו. ואם תגידי את דברנו זה, והיינו נקיים משבועתך אשר השבעתנו. ותאמר כי דבריכם כן הוא. ותשלחם וילכו. ותקשור את תקוות השני בחלון. וילכו ויבואו ההר, וישבו שם שלושת ימים עד שבו הרודפים, ויבקשו הרודפים בכל הדרך ולא מצאו. וישובו שני האנשים וירדו מההר, ויעברו ויבואו אל יהושע בן נון, ויספרו לו את כל המוצאות אותם, ויאמרו אל יהושע, כי נתן אדוני בידינו את כל הארץ, וכי נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו. עד כאן קריאה מלאה של פרשת המרגלים. שאלות. יש כל כך הרבה. כן, שאלה ראשונה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כן, ההר שהם עולים אליו זה כנראה רכס הקרנטל. פעם היינו מטיילים שם, היום זה קצת יותר מסובך לאור המצב.
לצאת מהגבול של יריחו, אז הם...
כן, נתנה להם עצה טובה, הם מחפשים אתכם בכיוון שבאת ממנו, ערבות הירדן. זאת אומרת, הם יפנו מזרחה, לחפש בעקבות מה שהיא... נראה להם, תלכו, מהר תשיגו אותם. נכון? ועוד באותו לילה, הרי בלילה היא כבר מורידה אותם, בלילה הראשון... בנוכחותם, לילות כנען, נכון? הלילה הראשון בכנען. הם הישראלים הראשונים שנכנסים לכנען מאז המרגלים לפני 38 שנה. כן, תחשבו על זה, זה מעניין. הם הישראלים הראשונים שחוצים את הירדן. כן, אנחנו נשאיר, אנו היינו הראשונים. חצינו את הירדן לפני כולם. וגם חצו חזרה. זאת אומרת, לשחות הם יודעים. וגם חזקים, לא נסחפים ב... כי הירדן לא נקרא בשבילם. גם המעברות בתקופה הזאת של השנה, שהירדן מלא על כל גדותיו, נכון? מתי יעברו את הירדן? באיזה תאריך? אנחנו נראה את זה בפרק ד' לפני פסח, ביוד בניסן. אתה מבין שכשלא שואבים מים מהירדן, והירדנים לא לוקחים מים, ואף אחד לא שואב מים, אין מפעלי זה ואין שום דבר, אז גאון הירדן הוא מוצף. זה קושי גדול מאוד לעבור שם, לא פשוט. לכן היה צריך את הנס הגדול שיהיה בפרק הבא, חציית הירדן בנס כמו קריעת ים סוף, שעוברים כולם ביחד, בבת אחת. בלי גשרים, בלי חבלים, בלי שום צורך באמצעים, מעבורת, בלי שום דבר. ובכל אופן, הם, כמו שהצגנו אותם, הם באים לשם ו. כן? אתה הצגת שאלה מאוד מעניינת שאני אפתח אותה. כמה זמן הם נמצאים בהר? שלושה ימים. מתי הם נשלחו לרגל? כשיהושע בן נון קיבל את הפקודה להיכנס לנעליו של משה, נכון? זה למדנו בשיעורים הקודמים. קום עבור את הירדן, נכון? אתה תלך, כן, תסתכלו, נקרא את זה יחד. ויצב, כן? ויומר אליו, איפה אנחנו קוראים? פסוק ב', משה עבדי מת ואתה, קום עבור את הירדן הזה, אתה וכל העם הזה, לארץ אשר אנוכי נותן להם לבני ישראל. אז מה השאלה הראשונה, כשקוראים את הפסוק הזה, צריכה להישאל? יהושע בן נון, אמרו לך לקום לעבור את הירדן? קום עבור את הירדן, מה אתה שולח מרגלים בכלל? שמה שולח מרגלים? שמה תאמרו, הוא צריך לדעת מאיפה לעבור, לאן להגיע, איפה להניח. כמו שעושה, שולחים סיירת, ואחר כך הגדודי טנקים מתיישבים להם בחניוני לילה. אבל פה רואים ש... רצת רחוק. יש לו קודם כל בפשט. מה הייתה התכלית של שליחת המרגלים? פורבוס, אומרים ביידיש. שמה? זה מה שמלך מיריחו אומר. לחפור הארץ באו. יהושע אומר להם, תחפרו את הארץ, תחתכו אותה מצד לצד. אם הוא אמר להם את זה, הם עשו את זה? אם הוא שלח אותם בשביל מידע מודיעיני כלשהו, כשל מוחלט.
היא אמרה שאנשים
כן. זה מה שהיא אומרת. באו לבדוק מצב רוח. זאת אומרת, זה לפי, אני יודעת לפי התוצאות. אני לא יודעת אולי הם באו לבדוק מעברים, איזה גשרים לפוצץ, איזה, כמו במלחמות של ימינו. מה? זאת אומרת, התוצאות, מה שהם בסופו של דבר, אגב, המסקנות הן באמת משונות. נכון? מה, הם אומרים לו את כל מה שקרה להם, מספרים לו את כל הסיפור, ואז זה בוודאי סיפור את מה שאת אמרת, אבל תראו מה הם אומרים לו. הם אומרים לו בסוף, מידע מודיעיני חשוב, ככה מתכופפים אל אוזנו, לוחשים לו באוזן, שמע יהושע, ויאמרו ליהושע, כי נתן השם בידינו את כל הארץ, וכי נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו. חשוב ביותר. אתה יודע מי אמר את זה ליהושע בן נון קצת קודם? קדוש ברוך הוא. אל תירא ואל תחת, כי כל מקום שתדרוך כף רגליכם, לכם אתננו. מה הם הוסיפו? איזה חידוש? מה יהושע בן נון זקוק להם יותר ממה שהוא שמע מהקדוש ברוך הוא מפורש? זה לא יאומן. כאילו, מה העניין בכלל? זאת השאלה, למה צריך עוד חיזוק? הרי, וואי, יפה מאוד מה שאתה מעלה את גדעון, דווקא אצל גדעון יש לנו, זה יותר שקוף, אצל גדעון זה יותר ברור, כי המילים שם ממש אומרות מה הוא היה צריך. אתה מתכוון שגדעון, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך, רד אתה, כן, הוא אומר לו, לפי זה, קום כי נתן את מדיין בידיך, והכיתה את מדיין כאיש אחד, ואם ירא אתה לרדת, זאת אומרת, לא חייב לפחד, אבל אם אתה חושש, אז רד אתה ופורה נערך, ותשמע מה ידברו, ואחר תחזקנה ידיך. מה היינו מצפים שיקרה? שגדעון יגיד לו, מה קרה, מה אני צריך? שטויות, מה הבעיה? אמרת לי לרדת, אני יורד. ומה עושה גדעון? וירד הוא ופורה נערו. זאת אומרת, הוא חושש. ממה הוא חושש? אז שמה, אנחנו הסברנו, ומופיע בשיעורים של המכון, החשש הגדול של גדעון שהוא לא יודע מה לעשות. הקדוש הוא לא אומר לו יחזק לבך. הוא אומר לו אחר תחזקנה ידיך. אין מה שבלשון צהל קוראים, אין לו דפה. מה זה דפה? דרך פעולה אפשרית. הוא לא יודע מה לעשות. איך הוא ייקח עם 300 איש, איך הוא יסלק, ינצח 135,000 איש, עם גמלים, עם לוחמים, איך הוא יעשה את זה? אין שום סיכוי. ואז נדלק לו הרעיון מזה שהוא שמע. זאת אומרת, שמע, המידע המודיעיני שהוא קיבל, הדליק לו את הרעיון. אבל פה, איזה מידע מודיעיני הוא קיבל? מה המידע המודיעיני שהוא קיבל? אם לחפור הארץ באו, מה שלא נראה, כי בפקודה הם לא קיבלו לי, הוא אומר להם, תראו את הארץ ואת יריחו. נכון? עוברים את הירדן, מסתכלים, ראינו, הארץ, הנה הארץ, הנה יריחו, חוזרים חזרה. 3 דקות. מה זה לראות את הארץ ואת יריחו? 3 נקודות. מלך יריחו מבין שהם באו לחפור את הארץ. ואם הם באו לחפור את הארץ, כישלון חרוץ. למה זה כישלון חרוץ? איך שהם הגיעו, הם מיד נחשפו. לא העסק ביש, נכון? זה אפילו לא העסק, זה רק ביש. הם לא הספיקו להתעסק בשום דבר. רק הגיעו, כבר גילו אותם. נחשפה החוליה בשנייה אחת. כישלון מודיעיני של יריחו, שהם סומכים, תכף נראה איך רחב הצליחה להסתיר אותם, כי הם יודעים שהם אצלה, השבק עובד יפה, יודעים בדיוק מי האנשים ואיפה הגיעו, הם לא פריירים. והיא שולחת אותם. אני חושב בפשטות, תראה, בפשטות הם מבינים כנראה שהם יחשדו, הם אנשים זרים. אז אנשים זרים, לאן הם הולכים? אז אתה מבין שאישה זונה, יש מחלוקת בחז"ל, מה משמעותה. ופשט פה אותה, זה השאלה מה משמעות המילה בעברית. יש לנו איזה מכר שגר באחד הקיבוצים בצפון, שביקרנו אותו. אז אנחנו שואלים, יש פה מכולת אולי אפשר, אנחנו צריכים להצטייד ועוד קצת אוכל. אז הוא אומר, אתם מתכוונים לתזנוניה. אמרנו לו, מה? תזנוניה, מה אתם לא מבינים מה זה תזנוניה? מה זה תזנוניה? המציא מילה חדשה בעברית. מקום שמוכרים בו מזון. אז סמך מה הוא אמר את המשפט החדשני הזה? מה שאומרים חז"ל? מה זה אישה זונה? שמוכרת מזון. בסדר? אז אתה מרים את גבותיך ואומר, נכון, בעולם העתיק, צריך להבין, שאצל הגויים, גברת כזאת היא לא אסורה. זה לא אסור עליהם. לא צריכים לקדש אישה בחופה וקידושין. רק אשת חברו אסורה עליהם. אבל הם לא צריכים, לא חייבים. עשה אישות זה לאו דווקא, כמו אצלנו, שזה מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. לא מקיימים יחסי אישות בלי נישואים. אצלם זה לגיטימי, הם משלמים, גובים תשלום. אין להם איסור בדבר, מבחינת 7 מצוות בנוח. לא לחטוף, לא לגזול, לא לעשות, להיות הוגן, להיות אדם הוגן. זה מראה שאצלנו כל מחסי האישות זה עניין של קדושה, זה לא עניין של אנושיות. זה עניין של קדושה, אנושיות, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. העיקר שהוא לא גונב, הוא לא גוזל ולא יש את רעהו. וזה, אתה יכול להגיד, זה חלק באותו עניין, הם הולכים לאיזה מקום כזה, שמקבלים שם שירותים, שירותי דרך, מקבלים שירותים. מה זה שירות, מה הגויים צריכים שירותים? כל מיני קציני צבא, כל מיני אנשים שמסתובבים שם. זה חלק מהעניין אצלם. אז כך שאתה מבין שאלו ואלו צודקים בדבר. אבל חז"ל בכל זאת תו את זה לכיוון של מזון. עכשיו זה גם מובן, אז למה הם נכנסים לשם? כי זה לא... זה לא הסוואה. זה הדבר הכי פשוט. זה הדבר הכי טריוויאלי וטבעי. אנשים זרים לשם הם הולכים. אתה רואה שגם ידעו לחפש אותם שם. זה המקום הכי ברור. לאן אנשים הולכים? למין איזה מוטל כזה, איזה בית מלון. אתה עושה אותה אישה עשירה, כולה היה לה איזה חדר בחומה, לא נראה לי שהייתה כזאת במרכז העיר, היא הייתה בשוליים, היא הייתה בקיר של החומה. זאת אומרת, היא לא הייתה מחשובי העיר, זה ברור. חשובי העיר לא גרים בחומה, הם גרים בארמונות, הם גרים בבתים. עכשיו ברור תשימו לב למה אני אומר שמבחינה מודיעינית זה היה כישלון חרוץ. אם אכן מטרתם הייתה להביא מידע כלשהו, כשל מוחלט. למה? כמה זמן הם היו שם? אמרנו, ברגע הראשון כבר חשפו אותם. מיד הם נחשפו. נס גדול שהצילה אותם. והיא שולחת אותם מהחלון, מורידה אותם, ואומרת להם, תחכו 3 ימים. אחרי 3 ימים, תעברו חזרה את הירדן. וזה מה שהם עושים. שמעו בקולה. היא אמרה, תשמעי עד בקולנו, אם לא תגלי אותנו. אגב, זה מדהים שהם לא סומכים על הנס. זאת אומרת, הם משחקים עם המחיר. הם אומרים לה, אם תגלי, את רוצה את החיים במתנה? נהדר. חיים תמורת חיים. את הצלת אותנו, זה כבר יש לך נקודת זכות. אבל אם את רוצה שגם כשנבוא נציל אותך, אז את צריכה לשים חודשני ולא לגלות את דברינו זה. כי אם ירדפו אחריהם ויחשפו אותם, אז אנחנו... אז אגב, הם לא צריכים זה לא איום, הם פשוט אומרים לה, אם אנחנו נחשף, אז לא יהיה מי שיציל אותך. כי מי ידע את הסיפור? זה לא משהו של שכר ועונש, זה משהו של היגיון. אומרים לה, את מבינה שאת צריכה להשאיר אותנו בסודי סודות. לא לחשוף בשום רמז ושום דבר את קיומנו פה. והם עוברים, עושים את מה שהיא אמרה, ומתחבאים באיזה מערה בהרים בקרנטל שם, ליד יריחו. מחכים 3 ימים, הם חוזרים, ואז הם הולכים. בלילה השלישי הם בדרך חזרה. וחוצים את הירדן עוד באותו הלילה, מגיעים ליהושע בן נון ביום השלישי. בואו עכשיו נראה מה עושה יהושע בן נון. מיום שהוא שלח אותם, מתי הוא חוצה את הירדן? כמה זמן עובר מהרגע שהשם דיבר עם יהושע בן נון ואמר לו, קום עבור את הירדן, אתה וכל העם, עד שהוא באמת עושה את זה. כמה ימים עברו? 4 ימים. ספור לנו אותם, ספור אותם. יפה. בזין בניסן, הקדוש ברוך הוא מדבר עם יהושע בן נון. חולפים 30 ימי אבל משה. כן? מכאן יודעים חז"ל שמשה נפטר בזין באדר. למה? כי ביוד בניסן, כתוב שחצו את הירדן בפרק ד', ביוד בניסן, בעשירי לחודש הראשון, הם עוברים את הירדן, 3 ימים לוקח להם להתארגן, נכון? איך אני יודע 3 ימים? לא בגלל המרגלים. 3 ימים תסתכלו בפרק א', בפרק א' כתוב, בעוד 3 ימים אתם עוברים, הוא משולח שוטרים שיעשו, יכינו את העם, ויצב יהושע את שוטרם למור, עברו בקרב המחנה וצבו את העם למור, הכינו לכם צידה, כי בעוד 3 ימים אתם עוברים את הירדן הזה, לבוא לרשת את הארץ אשר אדוני אלוהיכם נותן לכם לרשתה. הוא לא מחכה למרגלים, הוא לא צריך לדעת שום דבר. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתם עוברים, קום עבור. הוא אומר, אנחנו תוך 3 ימים עוברים. בעוד 3 ימים, לא תוך, בעוד 3 ימים. תתכוננו 3 ימים למעבר הירדן. זה גם מזכיר קצת את מעמד הר סיני, נכון? 3 ימים שצריך להתכונן. אגב, זה מזכיר גם את יונה הנביא. 3 ימים, דרך 3 ימים הוא עובר שם בנינווה, וכל העיר מתהפכת שם על... בקרבה, כן, עושים תשובה. 3 ימים. הוא גם היה שלושה ימים ושלושה לילות בדג, יפה. כן? נעשה עכשיו חיפוש, איפה עוד מופיעים שלושה ימים? צומו עליי שלושה ימים, מי ביקשה לצום עליה שלושה ימים? אסתר המלכה. כן? מעניין מאוד שלושה ימים. אגב, יש איזה פסוק, יצילנו מיומיים וביום השלישי יחיינו, כתוב. אז מופיע בספרי סוד, שיחננו מיומיים, יחיינו מיומיים זה ראש השנה, יומיים ראש השנה, וביום השלישי יצילנו זה יום הכיפורים. אז הנה, קיבלנו עוד איזה נגיעה של שלושה ימים. שלושה ימים. רק שפה יש לנו בתווך. בדיוק המורה שאלה את הבן שלי שאלה, ילד בכיתה ב', אתה לא יודע איך מורה שואלת כזאת שאלה? איך החוברת? בחוברת כתוב שאלה, לשאול, הילד לא יודע לעשות כזו, אז הוא שואל את אבא. הוא פעלה לשאול אותי, למה בראש השנה נכתבים וביום הכיפורים נכתמים? כאילו, מה הילד יכול לענות על זה? למה? כי ככה הגננת לימדה אותי, אני יודע למה, מאיפה אני יודע למה? אז אמרתי לו, להיכתב, זה, יש ספר, החיים של אדם זה ספר, כן? וזה עוד בטרם היות פייסבוק, כן? זה ספר, כל החיים של האדם זה ספר, וכל מה שאדם עושה כתוב שם. ביום השנה, קדוש ברוך הוא פותח את הספר וכותב מי לחיים ומי למוות, לפי מה שכתוב כבר, אתה כבר כתבת, אתה רק צריך לקרוא את זה עכשיו, לאשר את זה, שאכן זה כך. זה מונח, ספרי החיים נפתחים. אז למה לחתם ביום הכיפורים? למה לחתם ביום הכיפורים? אז אמרתי לו, זה, כשזה יחתם, זה כאילו חתום, זהו, סגור. אז למה לדחות את זה בעשרה ימים או שמונה ימים שנשארים? כדי שאדם יוכל לחזור בתשובה. זאת אומרת, למה יום הכיפור זה יום התשובה? זאת אומרת, מזה שיום הכיפורים הוא יום התשובה, אנחנו מבינים שנחתמים רק ביום הכיפורים. לכן, ביום הכיפורים יחתמון. מה ששאלה אותך המורה, אתה מבין? אני שואל אותו, כן, זה כתב, כתב יפה. שלושה ימים. זאת אומרת שיהושע בן נון בכלל לא חיכה להם. הוא שלח את המרגלים באותו יום שהוא שלח את השוטרים להודיע לעם עוד שלושה ימים עוברים. מה הוא חשב? שהם יחזרו באותו יום מן הסתם. הם יבואו, תוך יום אחד, מקסימום יומיים, יבואו. אבל תראו את התוצאה, אפס תוצאות. הם הלכו לשם ונתקעו שם שלושה ימים. זאת אומרת שכבר הם פוגשים את יהושע כשהם עוברים את הירדן על שפת הירדן. הם כבר עזבו את המקום שהם היו בו ביום השלישי, שלושה ימים קודם, כשהם יצאו, ויהושע לא מחכה להם. הוא ממש לא מחכה להם. אם הם לא היו מגיעים והיו מתעכבים עוד יומיים, הם היו בצד, הם לא היו חווים את נס חציית הירדן, הם היו רואים את זה מהצד השני. זאת אומרת, אז בשביל מה שלחת אותם? אם אתה לא מחכה להם, אם אתה לא מתעכב בשבילם, הרי אם אתה שולח מרגלים, עד שהם לא מגיעים, אתה לא עושה שום דבר, אתה צריך לחכה למידע הזה. זאת אומרת, מלכתחילה רואים שיהושע בן נון לא בנה עליהם. לא בנה עליהם. הוא לא מתעכב מלעשות דבר, על אף שהם הלכו וטרם שבו. הוא לא שולח לחפש אותם, הוא לא ממתין להם. זה דבר, הוא מתנהג רגיל. אז שוב חוזרת השאלה, בשביל מה? בשביל מה שלחת אותם? מה התועלת? הם לא השיגו שום דבר. אלא מה נגיד? הדבר הכי בולט בכל הסיפור הזה בפרק, שככה זה נראה על פניו, שהעם בכלל לא מעורב. כי אם אתה משווה את זה, איך אני יודע את זה? דווקא בגלל שעשו את זה הפטרה של פרשת שלח לך, ושם אתה רואה מי מתכתבים המרגלים. בעיקר עם העם, על הראש של משה. הם באים אל משה ואל אהרון ואל כל הזה, ואומרים את זה פריה, אבל עכשיו הם מדברים אל העם. העם רוצה לשמוע מה בפיהם. ובספר דברים בכלל כתוב שהעם שלח אותם. העם שלח אותם. שלח לך, אומר הקדוש ברוך הוא. אתה רוצה? בסדר, תשלח. אני אין דעתי נוחה מזה, אבל אם הם מתעקשים, שיהיה מרגלים. שם ההגדרה של התפקיד שלהם מאוד מדויקת. הם צריכים לבוא לגרום, הייעוד שלהם היה לגרום לציבור להתאהב בארץ ישראל, לחשוק בה, לחמוד אותה, להגיד אנחנו נבוא לארץ הזאת, איזה ארץ נפלאה הקדוש ברוך הוא מביא לנו, ארץ נחלי מים, זהב טהור, פירות משובחים, גדולים, עסיסיים, כל ענב אבטיח. ובמקום זה הם המסו את לבב העם. אז שם רואים שהמרגלים נועדו לעם. פה יהושע בן נון לא נופל בטעות הזאת פעם שנייה. המרגלים נועדו לו. רק לא. הם באים אליו, הוא שולח אותם, העם לא יודע מי זה בכלל, אף אחד לא יודע. רק שלושה אנשים. הוא ושני מרגליו. שחזל אומרים, כלב בשנייה ופנחס. מאיפה חזל המציאו את שני הדמויות? אז כלב צריך למצוא את זה תכף בתוך המילים, נחפש את זה בשיעור הבא. ופנחס, הם אומרים, כי כשרחב מצילה אותם, כתוב, ותצפינו. זאת אומרת, היא צריכה להכפיש שניים. אז תגידו, אין מקום בפשטים, צריכים להחליט, אין דנדינו, מי נשאר בחוץ? אומרים חזל, פנחס אמר לה, תירגעי, אני לא צריך. למה? אומר את השם המפורש, ומתחבא לו מאחוריו. מסתתר בעצמו. נלקח לאילום. כמו אליהו הנביא, פעם מתגלה, פעם מתכסה. לא רואים אותו. לומדים את זה במילה, ותצפינו. בואו נעצור פה, ונמשיך בשיעור הבא.